כל חי אונליין 93fm.co.il. הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב לעורך והמפיק רב דוד קליגר, לטכנאי הנחמד מנדי אור. ברוך השם, יש פה אנשים עם רצון עז לחבר ולהתחבר, ואנחנו ממתינים לכם. אמרו לי שאפשר גם להגיע דרך אפליקציה, לא שאני מבין מה זה, אבל הבנתי שיש איזושהי דרך שאפשר להגיע דרכה, כל דרך. יש אמרה שאומרת שכשקין הרג את אבל, הוא דקר אותו בכמה מקומות, משום שהוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת. אומרים שכשאתה רוצה להכניס למישהו את הנשמה, תנסה בכל הכיוונים, איננך יודע מאיפה זה ייכנס. ברוך השם, אנחנו כבר קרובים לחג השבועות, למתן תורה, להרגשה ההתרוממות הנהדרת שבדבר, ליום הנישואין בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, כפי שמכנה את זאת המהר"ם רוטנבורג, ומונה 40 מנהגי חופה שחלקם נוהגים עד היום. אנחנו מדליקים נרות, כפי שכתוב, היו קולות וברקים במתן תורה. בכל תהליכי החתונה, החתן הולך אל הכלה, חוץ מאשר המצב שהוא כבר ניצב מתחת לחופה והכלה באה אליו. ויש לזה מספר סיבות, אבל הסיבה שאמר רוטנבורג מונה, שהרי בבוקרו של יום מתן תורה, בורא עולם, תיקון, משה רבינו הוא בא להר סיני כדי לקבל את התורה, והוא רואה שהקדוש ברוך הוא כבר ניצב, ועם ישראל נם את שנתו. רץ לו עלי ישראל ואומר ישראל, קומו, כי בחתן לתת את התורה. אבל אבקש להזכיר עוד נקודה עדינה שמרגשת, אם מותר לומר, עדינות התורה. המהר"ל מסב תשומת ליבנו שלא מוזכר בתורה ששבועות זה יום מתן תורה. אסיף, אבל לא, יום מתן תורה, וכך ראש השנה לא מוזכר שזה יום הדין. הוא מדוע, משיב המהר"ל, וזה מדהים, שכיוון שהתורה זה עול על אדם, שהרי אנחנו רואים שהגויים לא מקבלים את זאת. אז כיוון שזה עול, התורה כבר לא כתבה על חג השבועות כיום מתן תורה. אנחנו בתפילה אומרים זאת, אבל התורה כבר לא קינתה זאת כך. גם ראש השנה, כיוון שאדם מפחד מהדין, אז התורה כבר לא כתבה כך. לא כתבה שראש השנה זה יום הדין. זה מלמד אותנו עד כמה אנחנו צריכים להיות זהירים בשיחתנו האחד עם השני. בכל מה שאנחנו עושים, לחשוב איך לא לפגוע בזולת, איך לא להביך אותו, איך להציג דברים רק בצורה היפה והטובה, בכל המישורים, בצורת השיחה בינינו, כפי שכותב רבי רוחם ליבוביץ', כתגובה למכתב ששלחו אליו קרוביו, הוא מוצא לעצמו להעיר להם, וכותב שמצוות שבין אדם לחברו לא שונה ממצוות אתרוג שנצטווינו עליו והתנהל לפניו במצוות. אם כן, הוא כותב, כמה מן ההידור צריך שכותבים מכתב האחד לשני. אילו נפקחה כתעינינו, נראה שיום של יהודי במסגרת הזוגיות זה יום של מצוות. הרי כל מילוי צורך של הורה לילדיו, לאשתו, לבעלה, זה בעצם מצוות ואהבת לרעך כמוך. וכפי שהראש כותב בפתח מצוות פאה, שרצוי לבורא עולם יותר מצוות שבין אדם לחברו, מאשר מצוות שבין אדם למקום. שיחה בין בני זוג. מחמאה, הרמב״ם כותב כך במפורש, בהלכות דעות. אין משהו שאנחנו לא עוברים דרך המצוות. נכון, אדם מייסר את עצמו שהוא היה רוצה להיות יותר צדיק, לקיים יותר, אבל יש גם חשיבות לראות את מה שאנחנו כן באמת עושים, ונקווה שאנחנו עושים, בכך שאנחנו מנעימים את עצמנו. כפי שכותב רב חיים מוולוז'ין, שמח תשמח רעים אהובים, לא כתוב אוהבים, כלומר אדם צריך לא רק להשתדל לאהוב, אלא להיות אהוב על הזולת. להיות אהוב על הזולת זה יכול להיות על ידי צורת השיחה שלנו, על ידי העזרה, אפילו על ידי דאגה שלבושינו יהיו נקיים ונהיה מסודרים. אבל יש עוד נקודה אחת שכדאי להזכיר אותה והיא חשובה מאוד. כשאנחנו עוקבים אחרי זוגיות של אנשים, אז אין ספק שהשנה הראשונה על פי רוב היא השנה הקשה ביותר. ודאי שיהיו כמה שמאזינים, יגידו מה פתאום, איך היא טובה, אבל זו שנה שעל פי רוב היא קשה, בגלל השינויים שיש בה, ובעיקר לגברים שצריכים להתמסד ולהתחבר, ואם זה בחור ישיבה, כמו כולנו, לעמוד בזמנים, לסדר את כל מה שצריך. ואנחנו מבחינים שככל שבני הזוג מתבגרים יותר, הריבים לפחות כלפי חוץ פחותים והולכים. והסיבה היא בגלל שאנשים משלימים. בתחילה הם אומרים לעצמם, כן, אנחנו מתכוננים להתגרש אחרי שנחתן את הילדים, אבל המציאות היא שהרי זה לא כך, וממשיכים הלאה. מה שאני מנסה לומר בשורות האלה, זה אנחנו יכולים לזרז את קצב ההשלמה עם המציאות. זו אשתי, זה בעלי, זה הורי הילדים שלי, זה הם הילדים שלי. פשוט להשלים. להשלים אפשר גם לומר את זה בצורה מעשית. יש שינויים בין בני זוג שמספר פעמים עלו פה לשידור, כמו למשל גבר שבא מבית מאוד מסודר, והתחתן עם אישה שבאה מבית שמאוד לא מסודר. והוא רואה בנושא של הסדר פעולה נשית. וכיוון שזו פעולה נשית, הוא מתקשר ואומר, מה עושים? אשתי חסר בה בנשיות שלה, היא לא מסודרת. ואחרי כל הניסיונות שהוא ניסה לשנות אותה, הוא לא הצליח. כאן בעצם מה שאדם כזה צריך לעשות, להשלים, שזו המציאות. לא נוכל להפוך אדם איתי לאדם מהיר. אדם שאינו מסודר, שיהיה מסודר לחלוטין. אפשר להגיע איתו להסכמה על סדר באזור מסוים, אבל ממש לשנות אותו אי אפשר. ואם הזכרתי את הנושא הזה של סדר, חשוב באמת שהילדים יגדלו בבית שיש בו סדר. ואני אציע לכל גבר, אם לא זכית לאישה מסודרת, ובעיקר כאשר יש ילדים רבים והבית צר, קשה מאוד לשמור על סדר, הוצאה דבר אחד מהארון, הופכת את הכל. בואו נהיה שותפים. אתה מגיע הביתה, תקדיש לעצמך רבע שעה, שים כל דבר במקום, תראה, אתה מספיק, אתה יכול, אתה עושה את זה מהר. עכשיו, כשהבית מסודר, יותר שומרים על סדר. כשאין סדר, פחות שומרים. בדומה לכך, אם אתה סבור שאשתך איטית יותר ממך, וכאן אני מבקש לומר, זו הטיה גברית בהרבה פעמים, אישה לא בהכרח יותר איטית, אלא יותר יסודית. כלומר, אנחנו יכולים להיות, לקחת דברים משטחיות, לא נורא, אם זה לא נראה הכי יפה, אבל מזלנו שבעולם נתן לנו נשים שהן ממוסדות יותר, יציבות יותר, דואגות יותר. נכון שאנחנו צריכים להגיע להבנה, ולמשל יש צורך לצאת לחתונה, אז כדאי באמת שכל אחד יהיה מוכן ולא להגיע לאיזשהו מתח, אבל פשוט להשלים עם העובדה, זה דבר שהוא חשוב מאוד שאנחנו נעשה את זאת, וככל שאנחנו נשלים עם המציאות, כך יהיה הרבה יותר קל. אנחנו נעבור, נצא להפסקה ונחזור אליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה, ואני חוזר אליכם. פונה לשאלות. אנחנו באים מבית שונה. אשתי יותר חזקה בדת, ואני יותר פושר. בעיקר זה מתבטא בלברך ברכות, וזה מציק לי שהיא מהירה לי לברך בכל. מה עושים? אני יכול להבין את הקושי. קשה לאדם לקבל ביקורת, בגלל שגם למשל אם מהירים לך על הברכות, זה נתפס אצלך שמגמדים את האישיות שלך, ולא רק הערה על הברכה עצמה. זו אחת הבעיות שיש בביקורת, שאם אדם היה לוקח את הביקורת אך ורק בהתייחסות לנתון שעליו מהירים, למה שמת את ה... למה הפריט הזה נמצא על השולחן, היה יותר קל. ולכן כדאי תמיד כשמהירים הערה, קודם כל לפתוח במחמאה שמשדרת, אין לי שום בעיה עם האישיות שלך, יש לי בעיה עם הפעולה הלא נכונה שנעשתה. השלה הקדוש על הפסוק, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויאבקה, שמשמעותו אין לך טעם למחות בלץ, לץ זה אדם שמגמד דברים, ממילא גם הוא יגמד את התוכחה שלך, אמור לו לחכם שאיזו חכם הלומד מכל אדם יש מה להעיר. אבל השלה הקדוש נותן איזה עוד הבנה, כך הוא ראה את הדברים מפי שלמה, כשאתה הולך להעיר למישהו, אל תאמר לו לט שכמוך, פרא אדם, לא יצא לך שום דבר, אמור לו, אתה חכם, עכשיו אוזניו קרויות להיפתח. וזה מובן על פי העיקרון שאמרתי, שבביקורת נשמע לנו גימוד האדם שעשה את הפעולה, ולא רק ביקורת על הפעולה עצמה. אז בוא, יש לך אפשרות קלה מאוד. ייתכן שיש ביניכם ויכוחים נוספים בקשר לנושא של הרמה הדתית. אבל נתעלם מזה כרגע. אשתך מהירה לך שצריך לברך בכל. קודם כל, רמת הקול הנדרשת היא ברמה שהאוזן שומעת את מה שהפה מדבר. וזו הזדמנות להעיר בעיקר לנשים שמברכות בשקט, והן יוצאות אבל רק בדיעבד וחבל. לגבי תפילת עמידה, תפילת ה-18, יש כמה גרסאות לגבי בנות עדות המזרח, האם באמת, או בני עדות המזרח, האם לברך בכל שהאוזן שומעת או לא. אבל בפשטות ברכה מוגדרת כברכה עם האוזן שומעת, ולכן כדאי לשים לב לדבר. אז אשתך מהירה לך לגבי הברכה, תבין שבעצם אכפת לה ממך. היא סך הכל רוצה שיש שפע בבית, שהברכה תהיה שרויה. במקום להתווכח איתה, תודה לה כל פעם שהיא מהירה לך על כך. קודם כל, ברגע שתודה לה, תשים לב ותנסה ותראה שזה עובד מצוין. ברגע שאתה מודה לה, אז נגמר המתח. הפכת פשוט את הביקורת שלה לתועלת, במקום היא לא מנסה לשנות אותך, היא מנסה, בדיוק כמו שאנחנו מאירים לילדים שלנו, יותר מאשר לילדי השכנים. האם זה אומר שאנחנו אוהבים את ילדי השכנים יותר? התשובה היא לא. אנחנו לא מאירים למי שלא אכפת לנו ממנו. ולאשתך מאוד אכפת ממך. ואם גם את רעייתו שומעת, תבדקי תמיד את עצמך, האם בעלך סבור שאת מעריכה אותו או לא. בגלל שאם הוא סבור שאת לא מעריכה אותו, אז הוא גם לא מקשיב להערות האלה שאת אומרת. אז זה מצוין שאת מעירה לו בדברי תורה, ששם באמת בעיקר צריך להעיר, אבל זה הכל בתנאי שבעלך סבור שאת מעריכה אותו. אם לא, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. הרב רב דובי, אם תעביר לי את השאלה הבאה, אני אוכל להתייחס אליה. אני עובר לשאלה, תודה רבה, אני עובר לשאלה הבאה. שלום כבוד הרב, אני בחורה מבוגרת יחסית, מעל גיל 25. העניין הוא שאני מאוד חוששת להוריד שידוכים. גם אם זה נראה לי ממש לא מתאים. ואז היא פונה לשאלה, מתי בטוח אפשר להוריד בשלב הבירורים? האם ניפגש כשרוב הסיכויים לפי הבירורים שזה לא ילך? מתי אפשר באופן ודאי להוריד אחרי פגישה? והיא מציינת פה, ובסוגריים, אבל נראה לי שזה אולי הפרט הכי חשוב, רוב ההתלבטויות שלי הם על בחורים שפחות חזקים ממני מבחינה רוחנית, אבל מסביבי כולם אומרים לי שאני צריכה להתפשר. אבא ונצא, כיוון שאינני יכול לשוחח פנים אל פנים עם השואלת, אבא ונצא מתוך הנחה שהלא מתאימים בחלקם הגדול נראה שהם לא מתאימים ברמה הדתית. קודם כל אבקש לומר אשרייך שיש לך נטייה להתחזק וזה מצוין. עם זאת, לרוב, לפני החתונה, הבנות דתיות יותר מהבנים, ולאחר מתכן זה משתנה. יש לזה כמה סיבות לפני החתונה. סיבה אחת, צורת הלימוד של בחורי בישיבה היא במגוון דעות ולא חד משמעית. אסור, מותר, מקום הפסד מרובה, עורכים וכדומה. בעוד שאת הבנות מלמדים בצורה חד משמעית. ב', בהבדל מהבנים שיש פועל עליהם כבר יצר הרע, הבנות לא. ג', זה רעיון של המהר"ל, שכיוון שבעולם עשה את האישה, עם נטייה, ונקווה שזה ימשיך, עם נטייה לקבל את דעת בעלה, מרות בעלה, יש לזה כבר השפעה, וכך הוא כותב, גם שאנחנו מקבלים את המרות של בורא עולם. אגב, רעיון דומה לגבי יש בברבנל, שהסיבה לכיבוד הורים, שברגע שהאדם מתרגל לקבל סמכות שמעליו, ממילא הוא גם מקבל את הסמכות של בורא עולם שהיא מעליו. זה הכל לפני החתונה. מה שקורה אחרי החתונה, במידה והבחור הולך ללמוד בכולל, על פי רוב בכולל, מי שנשאר זה הוותיקים, הירי שמיים יותר, ואדם נמצא בסביבה, ועל פי רוב אדם מושפע. זה אני גם פותח פה סוגריים לגבי שאלות שאני נשאל לפעמים. ברור שכדאי מאוד עד כמה שאפשר, כשמדובר בגיל מבוגר, אבל בכל זאת עד כמה שאפשר, גם בחור שכבר לא נמצא במסגרת לימודית, להתנות איתו שלפחות שנה, שנתיים אחרי החתונה, כן ייכנס ללמוד בכולל, בגלל שאלה הם שנים שמעצבים את חיי הזוגיות לתקופה ארוכה מאוד, וכדאי שאדם ילמוד בכולל והוא יושפע. עכשיו התייחסות לשאלה הנקודתית שלך. אז בחלק ציינתי שהנטייה הדתית מתחזקת, ואם באמת מציעים לך בחור שנראה לך שלא ברמה הדתית שלך, אז תקחי בחשבון את זה כסיכוי, שאם הוא חד משמעי מתכונן ללמוד בכולל, נקווה שבאמת יהיה המצב הרבה יותר טוב. אני מדגיש את זאת משום שבאופן רגיל, אין ללכת להחלטה לשידוך מתוך הנחה שדברים ישתנו בעתיד. אבל כשמדובר בגיל מבוגר, ומדובר במצב שהעובדות מלמדות שהבחורים נעשים כאברכים דתיים יותר, אפשר ללמוד מזה וללכת על הנקודה הזאת. יש פה עוד נקודה שדווקא היום הספקתי להרצות, ורבנית חשובה דיברה איתי על כך, שיש מוסדות שמחנכות מראש את הבנות לצניעות רבה מאוד, ואשריהם, ולכן בנים לא רוצים לגשת לכך בכלל, והיא זועקת מה יהיה, בנות טובות, צדיקות. את התשובה שאמרתי לה, זה לגשת לראש הישיבה, למשגיח, ולברר מיידית. בכל ישיבה יש בחורים שנוטים יותר לפרומקייט, יש בחורים שנוטים לפחות מפרומקייט. עד כדי כך, שמעתי זאת מספר פעמים מרבי ומורי הרב וולבר, זכר צדיק לברכה, שאמר שרבי ירוחם היה אומר וחוזר ואומר, שלא כל אדם דתי יש בו יראת שמיים, ולא כל אדם חילוני אין בו יראת שמיים. כנראה שההבנה היא שמעבר למה שכתוב, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, יש אנשים שנולדים עם עדינות הנפש ויראת שמיים, ויש כאלה שלא נולדים עם זה. אז בכל ישיבה יש את כל הסוגים, ובמקום סתם לחפש בחור, עד לחפש בחור, ואני מציע תמיד בשידוך, כשמבררים על בחור ישיבה, לא לבוא עם שם, אלא להתחיל הפוך. נגיד שיש בחור מסוים בישיבה, לשאול את ראש הישיבה, לאיזה סוג בחורה הוא מתאים. ופה ראש הישיבה גם לא יכול לשנות את הדברים. עכשיו כך, לגבי שאלתך, קשה לי לדעת, את אומרת, אם זה נראה לחלוטין לא מתאים, האם להיפגש? לכאורה, אם נראה לחלוטין שזה לא מתאים, אז ודאי אין טעם להיפגש. רק אני לא רוצה להכשיל, בגלל שייתכן שאם הייתי שומע בפרוטרוט למה את מתכוונת שזה לא מתאים בכלל, ייתכן שהייתי חושב שכן כדאי להיפגש. אבל אם את שואלת שאלה עקרונית, ברור שאין טעם להיפגש עם בחור שלגמרי לא מתאים. אגב, זה קורה מאוד לבחורים מבוגרים. בחורים או בנות, נמאס להם כבר לברר. לוקח שבועיים הבירורים, ובסוף זה לא נסגר באופן מעשי, ואז נפגשים בלא בירורים, ואז מגיע מצב שבו זה מאוד לא מתאים, זה גורם משבר נפש לבחור ובחורה המבוגרים, וזה דבר שמאוד לא כדאי. ועכשיו אני אנסה לסכם את זה בצורה שתהיה ברורה. אם מדובר על בחור שנראה לך שייתכן שהוא באמת מתאים, אפילו ייתכן, אז כדאי להיפגש. בגלל שהכלל צריך להיות כזה. יש שתי אפשרויות איך לגשת לשידוך. אפשרות אחת, בעצם אני הולכת להיפגש, וזה לא אלא אם כן יוכח שכן. לא אלא אם כן יוכח שכן. זה מותר לבחורה בת 17-18 ללכת עם מחשבה כזאת. הגישה שלך צריכה להיות, זה כן, אלא אם כן יוכח שלא. זו בעצם צריכה להיות הגישה. ואם את באמת תקחי את הגישה הזאת, אז הרי ברור שככל שמתבגרים יותר, מאגר הבחורים הטובים הולך ופוחת, ולבסוף בין כך ובין כך תצטרכי להתפשר, אז אולי כדאי לעשות את זה עכשיו, ולא בזמן יותר מדי מאוחר. אני עובר לשאלה הבאה. שלום, רציתי לשאול מה לעשות. אשתי מפחדת מאוד מאמא שלה. היא חושבת שהיא לא אוחזת ממנה, וגם אם הולכים לשבתות וחגים, היא כל הזמן בלחץ שהילדים לא יעשו בלגן. אני בעצמי חושב שזה, לא חושב שזה כל כך גרוע. טוב, קשה לי באמת לענות מפרטים. אני מניח שפה מדובר בכך שלרעייתך, מקווה שאני לא פוגע, בעת שחמותך הייתה רגילה, אבל אולי עוד היום, להעיר בצורה קשה מאוד לאשתך, ומצד שני אשתך מאוד מכבדת אותה ולא רוצה להרגיז אותה. זה שאתה לא חושב כמוה, זה קורה הרבה פעמים, שהגברים קצת יותר פחות רגישים להערות, אשתך נורמלית, ואני חושב שאתה צריך לפעול אחרת. כשאשתך מספרת על הקשיים שיש לה עם אמא, לא לומר זה שום דבר, זה לא נכון, בגלל שזה פועל בדיוק הפוך. דווקא להסכים עם אשתך שזה נכון, בגלל שאם אתה מסביר לה שלא נכון, היא מרגישה צורך עוד יותר לתאר את הקושי ואת מבט, נקודת המבט, שאימא שלה מסתכלת. זה באמת הבדל בין דורות, ואני חושב שכולנו באופן דומה, כאנשים מבוגרים, אנחנו עדיין זוכרים שהיה אסור לה לשים רגליים על כיסאות, ואסור לדרוך על המיטה, וקשה לנו באמת להסתגל להתנהגות שלה, של בנים ונכדים, אבל לדעת שזה תהליך הדורות, מאוד יכול להיות שגם הסבים שלנו, גם לא, גם חשבו שאנחנו כבר פורקי עול יותר מדי, אני לא, אינני יודע, אבל אני לוקח את זה כאפשרות, שזה באמת כך, וכל דור רואה את הדור הבא כפחות ערכי, כפחות חשוב. לא נתתי לך תשובה מעשית, חוץ מהנקודה, אל תסביר לי אשתך, עזוב. תסכים איתה שזה באמת לא נעים וזה קשה, ואף על פי כן צריך ללכת לבית ההורים. כמובן שאם האמא תאיר לאשתך על התנהגות הילדים, אל תתווכח עם חמותך, אבל תאמר לאשתך, את צודקת והיא לא צודקת בתלונותיה. זה בעצם ההתנהגות הנכונה שככה אתה צריך להתנהג. שאלה קצרצרה, לא כל כך יפה, אבל בלשון גם הסלנגית. חטפתי עצבים על אשתי היום בטלפון, איך אני מפייס אותה? יש פה נקודה שאנשים לא מבחינים, התוקפני אף פעם לא קולט את התקיפה שלו כפוגעת, כפי שבאמת על מי שצעקנו באמת הוא נפגע. זאת משום שיש הרבה סיבות סביבתיות למה צעקנו. יכול להיות שבן הזוג הרגיז אותנו, יכול להיות שחם היום, יכול להיות שאנחנו עייפים, יכול להיות שמישהו בעבודה הלחיץ אותנו. זה הכל גורם לפוגע לא לראות את הפגיעה שלו ככל כך פוגעת, בגלל שיש לו הסברים למה זה קרה. זה מעניין מאוד, הנפגע לא לוקח את ההסברים האלה. יש אנשים בודדים, נשים בודדות, שאומרות, כן, אני משארת, הוא לא התכוון, בטח הרגיזו אותו בעבודה, הוא במתח. ברוב הפעמים, הפוגע חושב שהדבר הוא לא כל כך חמור, בגלל ההסברים שיש לו, והנפגע לא מחשבן את ההסברים הסביבתיים. מה שצריך לעשות, זה פשוט מאוד לבוא הביתה, אולי אתה כבר בבית, לומר לאשתך, בלי הסברים, את צודקת, אני לא בסדר, זו לא התנהגות נכונה, אני גם אסביר את הקושי, בדרך הטבע, כאשר מנסים לפייס את האדם שפגענו בו, אנחנו מסבירים שלא התכוונתי, ובעצם הייתי עייף וכדומה. מה שקורה לנפגע, הוא קולט את ההסברים הסביבתיים, נגיד במקרה הזה, בעלי עוד לא מבין כמה הוא פגע בי. אם יש לו הסברים איך זה היה, אז הוא לא מבין. ולכן הטוב ביותר כשרוצים לפייס, פשוט לבקש סליחה. טעיתי, נכשלתי, לא הייתי צריך לדבר כך. יכול להיות שאחרי שרעייתך תתפייס, וזה לוקח לפעמים קצת זמן, אז תאמר לה, תראי, אני מודה לך מאוד שאת סולחת לי, אבל עם זאת אני מבקש להבהיר, ואולי את יודעת שחס וחלילה, כל מה שאמרתי לך, אפילו אם זה היה מילים בוטות, זה לא דברים שאני חושב אותם. ואני אסביר את דבריי. מה שקורה, אני פעם נתתי לקבוצת גברים, אמרתי להם, תראו, בואו ניפגש בעוד חודשיים, והיה וחס וחלילה יהיה לכם ריב עם האישה, תבואו עם רשימה מה אמרתם לאישה באותו זמן, בעיקר מה עם המילים הבוטות שאמרתם. וזה היה מרתק משום שאנשים חזרו עם הבאה של הפתעה עצומה. מתברר שכשאנשים כועסים, הם אומרים לזולת גם דברים שבאמת לא חושבים עליו כך. אתה עצלן, אתה דומה לאימא שלך, כל מיני ביטויים, אתה שפל, אתה... מה שקורה זה שהאינטואיציה של האדם לאורך חיי הנישואין קולט מהם הדברים הכי מרגיזים את בן הזוג. ולכן הוא אומר אותם. אבל בליבו פנימה הוא בכלל לא חושב על בן הזוג את מה שהוא אמר. רק באותו רגע הוא רצה באמת לפגוע בבן הזוג, ולכן הוא אמר את הדברים. זה כמובן לא יתר לומר את הדברים, אבל אנחנו צריכים להבין שגם אם בן הזוג שלנו כעס, אז להבין שהוא לא התכוון. ב', עוד נקודה מאוד חשובה, שכדאי לשים לב אליה. ייתכן שחסר משהו. למשל, אישה שלא מסכימים איתה שקשה לה, אישה שלא מסכימים איתה שהיא עובדת קשה, או גבר שלא מכבדים אותו, או לא מספקים לו את הצרכים הרגשיים שלו, ולכאורה נראה שזה עבר לו. לא, זה יכול להיות שזה יתפרץ באיזשהו שלב. אז הייתי מציע כך, לא מגיע לאדם שנבין אותו לחלוטין, הוא ודאי צריך לבקש סליחה. אם מישהו רוצה להבליג עד הסוף, וזה כפרת עוונות יותר מאשר יום כיפור, בבקשה. אבל גם אם קרה סכסוך, ומישהו אמר לנו מילה בוטה, לא נתעלם וננסה לבדוק מה חסר לבן הזוג מאיתנו שהוא אמר את המילים שהוא אמר. אנחנו נצא להפסקה ונשוב אליכם מיד, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה, ואני פונה ומשתף אתכם בפקס, שיש בו מן הצער ויש בו גם מן השמחה. לכבוד הרב שליטה, שלום רב. תודה רבה על התוכנית הנפלאה. אני אלמנה בת, אני אולי אדלג על המספר כדי שלא יהיה, אמא, ופה מופיע מספר הילדים, מקסימים ברוך השם. בעלי נפטר לפני שנה וחצי, ומאז בסייעתא דשמיא רבה, אני ממשיכה ומתפקדת לגמרי כמו שצריך. אני מרגישה מבורכת מאוד מכל מה שהשם נתן לי, נותן לי יום יום. אבל באותו זמן אני מרגישה שחסרה לי את שמחת החיים שהייתה לי לפני שבעלי נפטר. עוד משהו שמאוד מפריע לי, במיוחד בזמן שאנחנו מתקרבים לחג מתן תורתנו. זה מה עם החלק שלי בתורת השם? בלי למד והיה תלמיד חכם גדול, אבל מה יש לי היום? כן, כפי שאמרתי, מכתב מאוד מצער, אבל אני אבקש לומר לך דבר מאוד מאוד חשוב. קודם כל, יש לך להודות לבורא עולם שנתן לך אישיות שעל אף הצער הכל כך עמוק שיש לך, כנראה שילדייך כמובן חשים בחיסרון האבא, אבל אני יכול להבין מבין השורות שאת מנסה למלות גם את מקומו. וזה דבר שהוא חשוב מאוד להמשך גידול חייהם. ואין ספק שהצער הוא קשה מאוד, ולא לחינם כתוב שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה של יתום ואלמנה, משום שהם מייצגים את האנשים שאין מי שיעזור להם. כלומר, חלק ממה שתפילה לא מתקבלת, זה כשאדם עשיר, פוליטיקאי, מוכשר, מוצלח, אז אפילו אם הוא פונה לבורא עולם, באיזשהו מקום אומר לו, תראה בורא עולם, תסדר לי את מה שאני צריך, אבל אם לא, אני אסתדר לבד. כשאדם כמוך אלמנה, שכל מה שבנית עד אז היה על בעלך, ופתאום את מרגישה לבד, ואז הפנייה שלך לבורא עולם, זה פנייה בלי להסתמך על אפשרויות אחרות. ולכן את קרובה מאוד לבורא עולם. אבל הייתי מבקש להתייחס לסיום, שזה חשוב מאוד. יש עיקרון שצריך לדעת אותו. יש עיקרון בלפונקציה ראגרה, שאדם מקבל שכר לפי הדרגה שבה הוא נמצא. כך, המהר"ל מסביר לפונקציה ראגרה, יש שתי קופות, יש קופה של שכר המצווה, ויש קופה של צער. רבי ישראל מסלנט משמע בדבריו שאדם מקבל לפי הדרגה שהוא נמצא, וכשאדם מתאמץ, אז הוא מקבל שכר, כיוון שהוא יותר קרוב לבורא עולם, בגלל שהוא הוכיח שהוא בדרגה גבוהה. ואז יוצא כך, מה יהיה לאדם שכדי להתפלל היה צריך ללכת שעה רגלי יום יום? ואחר מספר ימים בנו לו בית כנסת מתחת לבית. האם מעכשיו הוא יפסיד את שכרו? התשובה היא לא. משום שהוא הוכיח מה הוא מוכן לעשות בשביל המצווה. די דומה יש לגבי הנושא הזה. אדם שלא עלינו נפטר בגיל צעיר. אז כתוב כמדומני באור החיים הקדוש לגבי שרה, שכשאדם נפטר צעיר, ואם הוא היה חי, הוא היה מקבל עלה את השכר, אז הוא אכן מקבל עלה את השכר, כי הוא חי עלה. כנל, אני אבקש לומר לך, עם כל הקושי, הרי אם בעלך היה חי, היא דואגת לו שילמד, את לא מפסידה. שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. כל חג שבועות. הרי אם הוא היה חי, היא דואגת לו, את תקבלי שכר כאילו הוא חי. ושכר זה לא רק שכר, זה התעלות רוחנית, שכמובן ההתגלות המעשית שלה תהיה שתזכי לחיים ארוכים רק בעולם הבא. אז נכון שאנחנו רוצים לראות דברים מול העיניים, אבל גם, אולי לא רק גם, צריכים להאמין באמונה שלימה, שאפילו זה שאת במצוקה שקשה לך, שאת לא יכולה כביכול לקיים את המצווה הזאת, וזה אני אקלקל. את יכולה להיות מעודדת. את תמשיכי לקבל שכר, שנה ועוד שנה, כאילו בעלך חי. וברור שככל שאת שמחה בכך יותר, את גם מזכה אותו גם בשמיים, וגם אם מפעם לפעם, זה טבעי מאוד שנופלים למשבר בבודדות הקשה הזאת, אבל אדם תמיד צריך לחפש, כמו שאת עושה בתחילת מכתבך, להתמקד בדברים החיוביים. את עושה דבר נכון. את משבחת, שפחי את עצמך ותצליחי. השם יעזור לכולנו, שניקח בשמחת החג לכל השנה. היו ברוכים, חג שמח.
חי תמיד